שומעים שזה הארץ.
לפני עשור החל בארצות הברית שיא חדש במגפת הסמים הסינתטיים, כשהפנטניל, סם חזק במיוחד, זול וקל לייצור, הפך לשליט הבלתי מעורער של השוק.
Overdoses up. Emergency services overwhelmed. Another family burying a loved one.
מאז, החומר העוצמתי חדר אל כל תעשיית הסמים, והאמריקאים מתים ממנו במספרים היסטוריים. רק היום, אחרי עשור ושינוי מדיניות משמעותי בתקופת נשיאותו של ביידן, מצליחים האמריקאים לבלום את העלייה בכמות המתים השנתית, שעומדת על יותר מ-70 אלף בני אדם.
A lot of the senators are trying to say respectfully they're blaming it on me. I said, that's okay, please blame it on me. Please.
אבל רגע לפני שהאמריקאים הצליחו להעביר חקיקה בין מפלגתית פורצת דרך, שאמורה הייתה לתת מענה נוסף ויעיל למגיפה המשתוללת, החליט דונלד טראמפ שאת הקלף הזה הוא לא רוצה להעניק לנשיא הדמוקרטי חודשים לפני הבחירות, וגזר על העם שלו הרבה מוות והרבה איסורים. היי, אני חן ליברמן, ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה ננסה להבין איך הפך הפנטניל לחומר שהורג אפילו אנשים שלא רוצים לקחת סמים, כיצד הוא קשור למאבק המעצמות בין סין לארצות הברית, למה הוא כל כך מרכזי במרוץ לנשיאות, ואיך הוא הוביל להתייבשות שדות המריחואנה במקסיקו. היי, נתנאל שלומוביץ', פרשן לענייני ארצות הברית של עיתון הארץ ומרצה לתקשורת באוניברסיטת חיפה. שלום.
היי חן.
טוב, אנחנו התכנסנו כדי לציין, לא לחגוג, אבל לציין עשור לכניסת הפנטניל לארצות הברית, מה שיצר את משבר האופיואידים. משבר שאפשר אולי להסביר את חומרתו על ידי זה שנקודה קטנה שמציינים עכשיו כאיזשהו שיפור במגמה של מוות מאופיואידים, הוא לא שיש ירידה במקרה המוות פר שנה, אלא שעדיין יש עלייה, אבל היא עלייה קצת יותר איטית. וזה כבר נחשב מבחינת ממשל ארצות הברית לאיזושהי נקודה שאפשר למסגר אותה כשיפור. כלומר, מקרה המוות עדיין בעלייה, אבל קצת יותר איטית.
אני חושב שכל בוגרי הקורונה יכולים להעיד ש... לשטח את העקומה הזה שאיפה, או לקווץ אותה באיזשהו אופן, זה כן...
הקורונה זה קרה הרבה יותר מהר.
כן, זה היה סיפור אחר, אבל אני אומר, כן יש משמעות בלהעט את הקצב בסוגיה שהיא כל כך מורכבת לפתרון.
לא, ברור שיש משמעות, אבל זה כן רק מדגיש לנו כמה המצב חמור, שעשור לכניסת הפנטניל לארצות הברית, ההישג שממשל ביידן יכול לרשום לעצמו, זה שיש עלייה פשוט קצת יותר איטית במקרה המוות.
אני באמת חושב שכשמשווים משהו לקורונה, זה להגיד שזה חמור. זה כן חלק מהעניין.
אוקיי, אז אחרי שהבהרנו את ה... את החומרה של המצב, יש הרבה סיבות לכך קודם כל תגדיר לנו מהו משבר האופיואידים.
כן, אני חושב שהחומרה של המצב במספרים, לפי נתונים שאספו באקונומיסט, למשל, שמציינים עכשיו עשור לכניסת הפנטניל לארצות הברית, מתו רק ב-2022, שזה הנתונים האחרונים, 75 אלף בני אדם, שזה המון 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 אנשים, ואם משווים את זה לתפוצה של בעצם מה שתיארת, כן? זה פי שתיים ממה שהיה ב-2019. שזה בעצם אומר שאנחנו היינו ב-2019, מאז הקורונה בעצם היה עלייה מטורפת של כמות האנשים שהתמכרו לסמים האלה, ועכשיו אנחנו רואים בעצם איזשהו אפקט ראשון של ריכוך או שיקום או כל הטיפולים השונים שמנסים לעשות כדי לצמצם את התופעה המזעזעת הזאת.
ואם ננסה להבין למה כל כך קשה להילחם בתופעה הזאת, אפשר לחלק את זה לכמה קטגוריות. איפה היית מתחיל? כלומר, מה הקושי העיקרי להילחם בתופעה הזאת, בהתמכרות הנוראית הזאת?
אני חושב שקודם כל מדובר בסם מאוד מאוד ממכר. זאת אומרת, אפשר לדבר על הסם עצמו ואיך שאין לו באמת... דוגמה בת השוואה, כאילו, אפילו הרואין, שהוא נחשב הרואין סינתטי, ככה בעצם נוטים להגדיר אותו.
הפנטניל?
כן. אז הוא פי 50 יותר חזק. ואם את מדברת עם אנשים שמנסים את זה פעם אחת, או מנסים את זה לאורך זמן אחרי שהם ניסו סמים אחרים, אז הם רוצים עוד. זאת אומרת, זה מאוד מאוד ממכר, בגלל שזה כל כך אפקטיבי.
בכמויות מאוד קטנות, מה שהופך את ההברחה של זה להרבה יותר קלה, מה שהופך את זה להרבה יותר זול.
כן, ויותר, גם יותר קשה לאכוף את זה, כן, אפשר, יש כל מיני תיאורים על איך מכניסים, כל פעם אוהבים לעשות ההשוואות האלה של, אני לא יודע מה, מסעית אחת של, של קוקאין, אם אני לא טועה, היא שוות ערך ל, לא זוכר מה, קופסה קטנה שאפשר לשים בתא הכפפות של אוטו, כן, מבחינת ההיקף של הסמים שאפשר למכור. אז ההברחה היא קלה, המחירה היא זולה, ויש, ואני חושב שזה אולי החלק השלישי של הסיפור, שאנחנו בתקופה מאוד מאוד קשה, הייתי אומר, בתרבות המערב, למין האנושי כולו, ויש דכדוך כללי, והקהל הלקוחות שיפול קורבן או שהוא בסיכון להתמכר לדברים האלו, לנסות את זה לפחות פעם או פעמיים, גדל מאז הקורונה. וזה בעצם הזינוק במספרים שאנחנו רואים בעיניי, כן? כאילו יש קורלציה ממש ברורה בין כמה אנשים, אני אתן לך שם השוואה, כן? בין 2013 ל-2022 מתו בערך 300 אלף איש מפנטנל. בשנה שעברה 75 אלף איש. זאת אומרת, והזינוק מתחיל ב-2019. זאת אומרת, שם אנחנו, או ב-2020, ובעצם שם אנחנו רואים איך שפשוט יש הרבה יותר שוק לאנשים שמחפשים לברוח מהמציאות שהם חיים בה, שזה אולי החלק הכי טרגי.
עוד מעט נדבר על מה ממשל ביידן כן עשה כדי להילחם, ומה הוא יכול לזקוף לזכותו, כשהוא מציין את נקודת השיפור הקלה הזאת במגמה, אבל מתי בכלל הבית הלבן, הממשלות בארצות הברית, הבינו, מתי הם זיהו את הדבר הזה כבעיה שצריך להילחם בה ברמה הפדרלית?
הייתי אומר שבימין עסקו בזה הרבה לפני השמאל. נגיד, זה קצת התערבב עם כל הסוגיות של גבול מקסיקו, כן? אנחנו בתקופה מאוד מקוטבת שאנחנו חיים בה. מי שזוכר את הימים הקדומים של 2016, זוכר אולי מועמד לנשיאות בשם דונלד טראמפ, שרץ על מצע מרכזי שאמר, אני אבנה חומה בגבול מקסיקו. עכשיו, כל מי שחי בתיבות התהודה של השמאל או בתקשורת מיינסטרימית בארצות הברית, לא הבין מה הוא רוצה. הוא כל הזמן דיבר על המקסיקנים ששולחים אלינו את האנשים המסוכנים שלהם ואת הסמים שלהם.
ומיינסו את האנשים שלנו. גם וגם והם וגם. והם קראו לנו סמים.
ופנטניל ספציפית. עכשיו,
זה נושא שהוא הזכיר. אז כשטראמפ דיבר על זה, כן. הוא דיבר על פנטניל. אני כן. מודה שאני, אולי בתיבות התעודה שלי, אני חשבתי שהוא מדבר על הסמים הרגילים, על קוקאין שמגיע ממקסיקו.
אז אני אומר, יש בתקשורת הימין האמריקאית, מכיוון שהם עוסקים כל כך הרבה בגבול, כי הם מזהים בזה, אני לא מייחס להם כוונות טובות, כן? אני אומר, פוקס ניוז מזהים בגבול סוגיה שמעסיקה את הבייס שלהם, כן? שזה, יש בזה, מעורב בזה גם שנאת זרים ושנאת מאגרים ושנאת אנשים מצבעים שהם לא לבן, אבל במובן הזה כן הם צדקו בנושא של הפנטנל, ואני חושב שהשמאל כריאקציה באיזשהו מקום, עד ממש לאחרונה לא ממש רוצה להתעסק אפילו בגבול מקסיקו. זאת אומרת, הוא יצא מגדרו להגיד שמאגרים הם גם בני אדם, כמובן, אבל הוא גם הכניס לאותו סל את סוגיית הסמים הזאת שהוא לא ממש פתר אותה.
מתי זה הפך להיות נושא חוצה מפלגות?
הייתי אומר רק בחודשים האחרונים. זאת אומרת, רק שביידן התחיל לפגר בסקרים, והתחילו באמת לצאת דיווחים מאוד ממשיים שאי אפשר היה להתעלם מהם, גם השמאלנים שבשמאלנים קשה להם להתעלם מהם, שרוצים תיאת, להזרח את כל המאגרים הלא חוקיים, זאת אומרת, הפרוגרסיביים למיניהם, אפילו הם כבר לא ידברו בדיוק באותו אופן, שיש מספר C שמעולם לא נרשם של מאגרים בגבול מקסיקו. זאת אומרת, אנשים שמגיעים מכל העולם רק, זה גם לא רק פליטים ממרכז אמריקה, מגיעים אנשים באמת מכל העולם, מאפריקה, מאסיה.
ונצואלה.
בדיוק. וגם, וביניהם כל האנשים שחוצים את הגבול דרך הנהר בכל מיני מקומות, אז גם עוברים מבריחי סמים. כמו שאמרנו, הסמים האלה מאוד קלים להברחה.
משבר הפנטניל הוא משבר הסמים החמור ביותר שידעה ארצות הברית מעולם. האופיואיד הסינתטי פותח במקור ב-1959 לטיפול בכאב, וגם היום עושים בו שימוש רפואי. פנטניל הוא סם שונה מכל מה שידעה האנושות. הוא חזק פי 100 ממורפיום ופי 50 מהרואין, וכמות מזערית שלו יכולה לגרום למנת יתר ולמוות.
There are now dozens, probably hundreds of fentanyl labs here in Sinaloa.
העלייה בביקוש משכה אליה במהלך השנים את קרטלי הסמים של מקסיקו. בעשור האחרון הפנטניל הפך למקור הכנסה בולט שלהם, וכתוצאה מכך רבים מסדות המריחואנה והפרג שהיו במדינה נעלמו, ואיתם גם הפרנסה של המגדלים. לפי דיווחים במקסיקו, יצרני הסם גם משתמשים במחורים מקומיים על מנת לבדוק את טיב ואיכות הפנטניל שהם מייצרים, מה שעולה לו פעם בחיי אדם.
Charlie, who asked us to not use his real name, thought he was taking a common party drug, but the drug brought him crashing down.
בשל העלות הנמוכה והעוצמה הגבוהה, הפנטניל מוחדר פעמים רבות לסמים אחרים, כמו הירואין וקוקאין, על מנת להפוך אותם לחזקים וזולים יותר. למעשה, הפנטניל חדר ככל הנראה לכל שרשרת הספקת הסמים בארצות הברית. התוצאות של כך הרסניות. מספר מקרי המוות ממנת יתר של סמים בארצות הברית הוכפל בין 2015 ל-2023, כשהפנטניל אחראי למרבית המקרים.
Today the autopsy report for Prince revealed that he died of an opioid overdose.
היעילות והעלות מביאים את הפנטניל גם לצרכנים שבכלל לא מעוניינים בסמים. פעמים רבות משווקים אותו כחדורי מרשם שנמכרים באופן לא חוקי, וכך משתמשים שמשוכנעים שהם לוקחים משכך כאבים או כדור הרגעה, מתים ממנת יתר, כפי שקרה למוזיקאי פרינס. נכון להיום, רק ארצות הברית וקנדה סובלות ממגפת פנטניל, ואולם המנגנון הכלכלי של הסם, זול, חזק וקל להפצה, הופך את זה לכמעט בלתי נמנע שמדינות נוספות יחוו מגפה בשנים הקרובות. יבשת אירופה נמצאת בסכנה מיידית, הן משום שקרטלי הסמים מחפשים שווקים נוספים, והן משום ששלטון הטליבן הפחית משמעותית את ייצור האופיום באפגניסטן, מה שמוביל משתמשי הרואין רבים באירופה לחפש תחליף. אז אני רוצה שנמשיך רגע להתעכב ולהעמיק בנושא של גבול מקסיקו, איך מקסיקו מתייחסת לבעיה הזאת, איך סין קשורה לסיפור הזה,
כן.
ואחרי זה כן נלך אחורה כדי להבין איך המגפה הזאת בארצות הברית, שעדיין נחשבת כבעיה אמריקנית, גם אם היא בסוף תהיה בעיה עולמית, היא עדיין נחשבת כבעיה אמריקנית, איך היא התחילה בעצם מתרופות מרשם.
כן.
אז אנחנו נלך אחורה, אבל בוא נדבר שוב, בוא נעמיק רגע בעניין מקסיקו. איך ממשלת מקסיקו מתייחסת לנושא הזה? מה ארצות הברית מנסה לעשות בתוך מקסיקו כדי למגר, להילחם בקרטלים של הסמים?
אז הייתי אומר שנשיא מקסיקו, לפחות הנוכחי, אנדרס מנואל לופז אוברדור, הוא פשוט מסרב להודות שמקסיקו מעורבת. זאת אומרת, הוא אומר שזה לא הם, זה לא קשור אליהם, מה אתם מאשימים אותנו וכולי, כן? זה פחות או יותר הקו הכללי. למרות זאת, צבא מקסיקו כן עושה מבצעים מסוימים, זה כן אנחנו יודעים עליהם. וגם הייתי אומר שיש פה איזשהו קושי כללי בעצם, שמדובר בשתי דמוקרטיות במובן הזה, כן? יש לך נשיאי מקסיקו מתחלפים, המדיניות משתנה. טראמפ הוא לא ביידן. ביידן יכול להיות שהוא יחלף בנובמבר, כן? ואז יהיה לנו שוב את טראמפ. זאת אומרת, כל העיסוק בזה הוא מאוד מאוד נע בין כתבים, והמקסיקאים, הייתי אומר, מאוד מגיבים למי מנשיא ארצות הברית. אז נגיד, בתקופת טראמפ, אני חושב שהיה את השיתוף פעולה הכי גרוע, דווקא בגלל שהוא כל הזמן לכלך עליהם, והוא כל הזמן אמר שהם מנסים, והוא כל הזמן אמר שהם לא עושים מספיק, והוא כל הזמן איים לתקוף שם צבאית. ולכן, המקסיקנים היו על רגליים אחוריות, וכל הזמן אמרו, כאילו שהוא לא יעז, ושהוא כל הזמן אמר שמקסיקו תשלם על החומה, הם אמרו שהם לא ישלמו. היה שם העניין שלם. עם ביידן יש קצת יותר איזשהו דיאלוג, וקצת יותר שיתופי פעולה, אבל עדיין, יש שם הנשיא שהאינטרס הפוליטי שלו זה לומר, אין פה את הבעיה הזאת, זה לא משהו שקיים. אז זה מייצר קשיים שם, שהם לא באמת יכולים לפתור. פלוס...
אבל זה חתיכת גזלייטינג מצד נשיא מקסיקו להגיד שזה לא קיים, כי עובדתית, אי אפשר להתווכח עם הדבר הזה באמת.
לא, ברור, אני לא פה להגן על נשיא מקסיקו.
לא, אבל אני שואלת, איך הוא מצליח לטעון שזה לא קיים, כשזה כל כך ברור שזה כן.
אני רק אזכיר, מדובר בפוליטיקאי, במדינה שמנסה לשמר את מעמדו. שוב, אני לא המומחה הגדול למקסיקו.
כן.
אבל...
אז פוליטיקאי שמנסה לשמר את מעמדו זה גם ביידן, שכשהוא מסתכל על הבחירות בנובמבר, איזה הישגים במלחמה, במגפת האופיואידים, הוא יכול עכשיו לזקוף לזכותו?
אני חושב שראינו עכשיו בנאום על מצב האומה שהוא נסע, שאנחנו בעידן שבו הישגים הם לא הנושא. זאת אומרת, יש לו הישגים, והוא לא הזכיר אותם, יתר על המידה. זאת אומרת, אצלו, נגיד, ממשל ביידן הוא הראשון, הייתי אומר, בתולדות ארצות הברית, כן? שמשקיע יותר כסף בטיפולים במחורים, מאשר בכל מיני טקטיקות משטרתיות כאלה של מניעה. שזה חתיכת שינוי דרמטי באיך מתמודדים זה. אבל זה לא מה שהוא דיבר עליו בנאום מצב האומה. מה הוא כן דיבר עליו בנאום מצב האומה? הוא דיבר על הפשרה שהדמוקרטים והרפובליקאים גיבשו בסנאט, שזה אפילו לא בדיוק פשרה, אלא פשוט הדמוקרטים הסכימו להצעה הרפובליקאית. הייתי אומר שזה די מה שמכנים to call their bluff, וזה בדיוק מה שקרה. ברגע שהם הסכימו לזה, הם ממש הסכימו לסגור את הגבול הרמטית מפני פליטים, כל מיני דברים ששמאלנים לא בדרך כלל עושים, בשם המאבק הזה בכניסה של סמים והגירה לא חוקית. ואז מי שהפיל את זה היה טראמפ, שאמר לרפובליקאים, אני יודע שאתם כל הזמן מדברים על מקסיקו כבר עשור לפחות, אבל לא. והם אמרו לו, המנהיגי העשייה בסנאט, תקשיב, אנחנו כנראה לא נשיג עסקה כזאת אם אתה תהיה נשיא. זאת אומרת, השמאלנים לא יסכימו לזה אחרת. ועדיין הוא הטיל על זה וטו, כי הוא רוצה לרוץ על זה בבחירות, כי הוא רוצה להריץ תשדירים שמראים את גבול מקסיקו עמוק לתוך נובמבר. וביידן החליט...
כלומר, טראמפ מעדיף להנציח את הבעיה, כדי שהוא יוכל אחרי זה לרכוב על הבעיה הזאת בדרך לבית, חזרה לבית הלבן.
בדיוק. וביידן, בנאום מצב אומה, כשהוא דיבר על גבול מקסיקו, הוא דיבר על זה. הוא אמר, העלינו הצעת חוק שאתם הסכמתם עליה, אבל אתם לא רציתם, אבל טראמפ אמר לכם שאי אפשר.
You don't like that bill, huh? That conservatives got together and said it was a good bill? I'll be darned. That's amazing. You're saying, no, look at the facts. I know you know how to read.
אז שוב, כדי שנבין, זו הצעת חוק שבעצם מדברת על סגירה הרמטית של הגבול, כדי למנוע גם הגירה וגם הברחות של פנטניל. הצעה שהרפובליקנים יזמו, הדמוקרטים הסכימו לה באופן שהוא די נדיר, שיש בכלל הסכמה כזאת שהיא bipartisan.
לראשונה זה עשורים, הם הסכימו למשהו כזה, כן? זה נוגד את כל המדיניות של אובמה באיזשהו מקום. הם הסכימו להגדיל את מספר השוטרים בגבול לכמות השוטרים שמשטרת הגבול בעצם ביקשה, או איגוד השוטרים של משטרת הגבול ביקש, שזה גוף שנחשב ימינה מטראמפ, אוקיי? זאת אומרת, הדמוקרטים פה הסכימו לכל מה שהרפובליקאים אמרו שנים שהם רוצים, והם בעצמם היו מעורבים בדיון, כן? זאת אומרת, הסנאטור לנגפורד הוא זה שהוביל את, והוא באמת שמרן, שמרן מאוד, כן? והם הובילו את השיחות האלה, הגיעו לפשרה, גיבשו הצעה בשווי של כמעט 100 מיליארד דולר לטיפול באוקראינה, הגבול מקסיקו, ישראל, כל הדברים האלה ביחד. ואז זה גם עלה להצבעה וזה אושר בסנאט. ואז טראמפ אמר, לא, זה הזמן לעצור את זה, אני רוצה את הנושא הזה. והרפובליקאים, מה שהיה גם מדהים לשמוע, זה שהם אמרו שזה מה שקרה. זאת אומרת, הם אומרים, הפסקנו את זה כי טראמפ צריך את הנושא הזה לבחירות.
אני אפתח כאן סוגריים היסטוריים, כי באמת הנטייה שלי להגיד, אוקיי, זה באמת שפל חדש בתרבות הפוליטית בארצות הברית, ריקבון וניצחונה של תרבות השקר, ושאין אחריות לשום דבר, כשבעצם טראמפ מונע פתרון של בעיה כל כך אקוטית, כדי שהוא יוכל לרכוב על הדבר הזה בבחירות. אבל אז אם אני הולכת אחורה רגע לניקסון, מול LBJ, מול לינדון ג'ונסון, מונע מלינדון ג'ונסון לסיים או לחתור לסיום מלחמת וייטנאם כדי שהוא יוכל לעשות את זה, עד כמה זה שונה. כי אני תוהה אם זה בסוף אותה תרבות פוליטית שנהוגה לאורך שנים רבות, אולי פה יש יותר, אולי פה הדברים הם יותר מהמקפצה.
אולי זה ההבדל, כי אני חושב שעם ניקסון, אני לא זוכר איך הוא ניסח את העמדה שלו כשהוא אמר את זה, כן? אבל כמו שהוא ידע לומר, כן? בוא נראה את ההבדל בינו לבין טראמפ, כי יש הרבה כבד דמיון בין השניים. אז לרבות אגב שעכשיו טראמפ, כמו ניקסון, הוא הרפובליקאי השני אי פעם שרץ 3 פעמים לנשיאות, שקיבל את המינוי של המפלגה 3 פעמים. אז ניקסון, כשהוא רצה בעצם להאיר את הבייס, כן, הגזעני, הלבן, אבל זה היה תרבות אחרת, כן? אז הוא לא יכל להגיד, היי גזענים, אני לא אוהב שחורים גם, נכון? זה לא משהו שיכול להגיד. מה הוא כן אמר? אני מועמד של החוק וסדר, ככה נכנס הביטוי הזה לחיינו, והסדרה. וכן, והוא אמר, אני בעד חוק וסדר, אני בעד לנקות את הרחובות מכל הפושעים, וכולנו קריצה יודעים מי הפושעים, וכן הלאה וכן הלאה. טראמפ בא בנאום הראשון שלו שהוא נכנס לפוליטיקה ואמר, מקסיקו שולחת לנו אנשים. כאילו זה לא, זה רטוריקה קצת אחרת, הוא לא השחיל פה איזושהי מחת, את יודעת, זה סיפור אחר. עכשיו אני אומר, הרפובליקאים ההם, אני כן מדגיש...
שם את האמת בפרצוף, כן.
לא, אבל אני אומר, הרפובליקאים כן שמרו על הפסון הזה, הרבה מהם הצליחו לשמור על הפסון הזה של אנחנו כן רציניים, אנחנו כן יש לנו עקרונות, כל הדברים האלה, והוא פשוט מעלים אותם. כל מערכת בחירות הוא מעלים, כל שנתיים הוא מעלים עוד שכבה שלהם. ועכשיו ראינו פשוט עוד שכבה שלהם, של דווקא המהוגנים, האלה שכל הזמן היו מאוד רציניים לגבי הגבול, וגבול מקסיקו, והם כל הזמן מתראיינים בפוקס ניוז, ואני צפיתי בהם אלף פעם מדברים על איך שזה משבר אקוטי, ושביידן חייב לפעול עכשיו.
אוקיי, עכשיו נחזור למשבר האופיואידים.
סגור סוגריים.
אבל תודה רבה על ה... כן, פתחנו סוגריים, אני פתחתי את הסוגריים, אתה סגרת את הסוגריים. בוא בכל זאת ננסה לדבר כן על הישגים של ביידן, כלומר, הוא לא בוחר לדבר על ההישגים האלה בנאום שלו לאומה, אבל בכל זאת הוא עשה דברים שאתה הזכרת מקודם, כמו למשל להשקיע תקציבי ענק בלטפל במחורים, מתוך איזושהי הבנה שהאכיפה של החוק לא תעזור פה. כלומר, ההתמכרות היא כל כך קשה של לאיים במאסרים וכדומה, זה לא מה שימנע מבן אדם.
כן, הייתי אומר שיש פה עכשיו, כן, הייתי אומר שיש פה בעצם שני שלבים במדיניות שלו, כי המדיניות באמת של השבועות האחרונים היא התהפכה ממה שהיא הייתה. אז הוא נכנס בתור נשיא שמאלני מאוד שמאלני, נאמר זאת כך, חמוש בכל מיני רעיונות של האגף הפרוגרסיבי שמייעץ לו כבר המון, מאז שהוא נכנס לבית הלבן ב-2021, אליזבט וורן, ברני סנדרס, אלה אנשים שהוא באמת מקשיב להם בנושאים, בדיוק בנושאים מהסוג הזה, שאומרים איך כדאי לטפל, ואולי כדאי ללמוד מפורטוגל, או מכל מיני מדינות שעשו את זה בצורה אחרת. ובאמת, הם, כאמור, העבירו יותר תקציבים לטיפול במחורים, לעומת כל מיני פעולות של אכיפה. מצד שני, הם גם מאוד מתגאים בפעולות כמו שימוש ב-AI בשביל לסרוק מסעיות ומכוניות, ולנסות להבין איך זה נכנס לארצות הברית. ואפילו הייתי מוסיף, התפקיד הראשון שביידן נתן לקמלה הריס, ממש עם כניסתה לתפקיד סגנית הנשיא, זה שהוא הטיל עליה את המשימה לטפל בבעיית שורש, כפי שהוא קרא לזה, של נגע הסמים. ובעצם הוא אמר, אוקיי, אז אנחנו צריכים, לא רק נגע הסמים, אלא של כל מה שקורה בעצם בגבול מקסיקו, אז זה גם הגירה, אז הוא בעצם שיגר אותה לכל מיני מדינות שמהם מגיעים המון פליטים, כמו גואטמלה וכל מיני מדינות במרכז אמריקה, כדי שתנסה לדבר איתם על איך אפשר להסדיר את התהליך, כך שהם לא פשוט יגיעו לגבול מקסיקו וימותו שם מצמא ורעב.
בראשית משבר הפנטניל הגיע הסם בצורתו המוגמרת מסין. ולמעשה עד 2019, אז עשרה סין ייצור של הסם, היה ניתן להזמין אותו די בקלות עד הבית דרך האינטרנט. כיום מיוצרים בסין רק הכימיקלים הנדרשים להכנת פנטניל, ומשם הם נשלחים בצורה חוקית למקסיקו, ושם הקרטלים רוקחים אותם ומבריחים לארצות הברית. לסין יש תעשיית תרופות ענקית, שרובה לגיטימית, אולם יש בה גם שוק שחור של חברות שמייצרות שורה ארוכה של סמים לא חוקיים. החברות שמייצרות את מרכיבי הפנטניל מכונות לעתים חברות שוק אפור, חברות שמתמחות בייצור כימיקלים שחוקיים בסין, אבל אינם חוקיים בארצות הברית. הפנטניל הפך בשנים האחרונות לנקודת מחלוקת בין ארצות הברית לסין ולאמצעי לחץ של בייג'ין. ב-2022 הופסקו המגעים בין המדינות סביב הטיפול בפנטניל, בתגובה לביקור של יושבת ראש בית הנבחרים ננסי פלוסי בטיוואן. הפנטניל עמד גם במרכז פגישה של נשיאי המעצמות בנובמבר, והשניים הודיעו שהמגעים סביב הסם התחדשו. מאז כמה חברות כימיקלים קיבלו אזהרות מהמשטר הסיני, מה שעשוי להיות בעל השפעה גדולה. אז מה בעצם חלקה של סין בסיפור הזה? כי אמרנו מקודם ששיתוף הפעולה בין מקסיקו לארצות הברית הוא תלוי נשיאים, ואם טראמפ עכשיו יחזור לבית הלבן, מן הסתם זה יחריף את המשבר, ויקשה יותר לשיתוף פעולה עם מקסיקו. אותו דבר נראה לי אפשר להגיד גם על שיתוף הפעולה עם סין. אבל מה בכלל החלק של סין במשבר הזה?
נתחיל בהתחלה, כן? סין הייתה יצרנית הפנטניל המקורית, אוקיי? היא בעצם הביאה את כל התרופות מרשם האלה, כמו הרבה דברים שאנחנו צורכים, כן, כמו הבגדים שאנחנו לובשים, כאילו הרבה דברים.
אז גם פנטניל זה made in China.
בדיוק, זה made in China. עכשיו, מפה ועד הנרטיב של הימין האמריקאי סביב זה, יש איזשהו פער מסוים שאני לא יודע להגיד בוודאות מה קורה שם, כי אין שם באמת מידע מהימן. אז אני אתחיל דווקא בנרטיב הימני, שזה בדומה קצת לנרטיב הקורונה, סין עשתה את זה בכוונה. אוקיי? זה בגדול, okay. כאילו הנרטיב שלהם להכל. סין עושה את הכל באופן מכוון, והיא רוצה לפגוע במעמדה של ארצות הברית, היא רוצה להרוס את האמריקאים. אם תלכי למחוזות העוד יותר ימין של טאקר קרלסון ופופוליסטים אחרים, הם יסבירו לך שזה ממש ניסיון לפגוע בלבנים אמריקאים כדי לחזק אוכלוסיות אחרות בארצות הברית. עכשיו, אני לא
הכי... כי לבנים אמריקאים הם קהל היעד של הסם הזה, או שאי אפשר באמת לבודד קהל יעד מסוים?
תראי, כיום אי אפשר ממש לבודד קהל יעד מסוים, אבל הסם הזה הוא, וזה אולי חלק מההיסטוריה שלו, הוא התחיל, כי הפנטניל בעצם החליף את האופיואידים המקוריים שנכנסו לשוק בתרופת מרשם אחרת של תאגיד פרדו, ואז זה התחיל כמו שאמר, תרופות מרשם, וזה היה תרופות מרשם לכאבי גב. עכשיו, תרופות מרשם לכאבי גב, זה מסוג הדברים שמעמד בינוני בדרך כלל מקבל, שבארצות הברית יש לזה איזושהי קורלציה לצבע עור, בדיוק. אז זה הפך להיות מגפת סמים, בניגוד למגפות הסמים הידועות לשנות ה-80, זה הפך להיות מגפת סמים שמאוד מזוהה עם לבנים דווקא, באזורים שבהם טראמפ ניצח, כן? זאת אומרת, זה גם חלק מהמשוואה הזאת. אז כן, יש פה איזשהו תזה, בוא נגיד, של האגפים...
נלקח פה איזה גרעין של אמת שנופח למשהו, לקונספירציה.
כן, כאילו, לא, נלקח פה הצירוף מקרים הזה, כן, שהבורגנות האמריקאית היא ברובה לבנה, ולכן היא סבלה בהתחלה בעיקר מהנגע הזה, מאנשים שאמרו, רגע, זה נגד לבנים, אוקיי? אני אומר, זה מאוד הולם את הנרטיב שעולה שם בעצם במחוזות התקשורת הימנית, שתמיד מייחסת כוונה, אין תאונות ממש, כן? זה דברים שפשוט, אם סין עושה את זה, אגב, נרטיב אחר לגבי סין, זה שסין היא, כאמור, לא מדינה, כאילו היא מייצרת את כל הדברים האלה, אבל יש בה גם מלא מלא שחיתות, ויש מלא מלא אנשים שעושים קופה לצד, כן? זה אנחנו גם יודעים על הסינים. אתם, אחרי שמסיימים להכין את האייפון, אז הם מכינים אולי תיאת חיקויים שלו גם. יש מי שיעשה מזה כסף. אז גם זה מה שקרה עם פנטניל.
Now, one company that has profited massively off your pain is Purdue Pharmaceuticals, the makers of OxyContin, which is owned by the Sackler family, seen here not giving a...
אז הפנטניל לצערנו מתחיל להיכנס לכל מיני מקומות בעולם, אבל הוא עדיין נחשב לבעיה אמריקאית בעיקר. אז כדי להבין איך זה קרה, אנחנו צריכים להבין איפה זה התחיל.
אז אני חושב שאולי אחד מהייצוגים התרבותיים היום שהוא מאוד נפוץ, אבל הוא היה מאוד מפתיע לפני כמה שנים, זה המקום המרכזי של תאגיד בשם פרדו, בייצור המגפה הזאת, שזה התחיל מפטנטים שלהם על אופיואידים סינתטיים, שמעין הגרסה המוקדמת והחלשה יותר של פנטניל, אבל בעצם זה מה שכונה בזמנו, הרואין סינתטי. הם הצליחו דרך שוחד ולובי, וכל מיני דמויות מבפנים ב-FDA, וכל מיני דמויות בממשל. מנהל תרופות והמזון.
אוקיי,
בסדר. והוא הגורו של, תראה, אנחנו כשאנחנו רואים משהו שהוא FDA approved, אז מבחינתנו בישראל זה די ויותר. בדיוק. עכשיו, זה מה שיצר את הבעיה גם בשאר העולם באיזשהו מקום. אז הם כאמור, יצרו פטנט על סם שהם ידעו שהוא הרבה יותר קשה ממשהו, שיווקו אותו כאילו הוא לא קשה כמו שהוא, שיווקו אותו כאילו משכך כאבים רגיל על גבול האדוויל, כן? מצאו רופאים נחלולים מספיק שימכרו אותו, מצאו, ארגנו את ה-FDA שיאשר להם את כל הדברים האלה, שוב, דרך שוחד ודברים כאלה. שכרו את הלוביסט הידוע לשמצה בשם רודי ג'וליאני, שגם עזר להם מאוד לקדם את המגפה הזאת. ואז בעצם יצרו יש מאין שוק סמים חדש של אופיואידים סינתטיים בקרב אנשים שפשוט חשבו שהם הולכים לרופא לקבל משכך כאבים לגב, כי כאב להם הגב. אוקיי? זה בעצם ככה המגפה הזאת התחילה.
כמה אנשים הועמדו לדין מאז?
הועמדו לדין רופאים, אני חושב שלא מעט. הבעלים של תאגיד פרדו, משפחת סאקלר, שהיו מאוד מאוד מורבים, וזה ממש היה מפעל משפחתי שלהם, אז הם, אני חושב שהם חמקו מפחות או יותר כל עונש אפשרי, מלבד תביעות ייצוגיות, והם חייבים במיליארדים. עכשיו, אני לא יודע מה זה קורה לעסקים שלהם. אני כן יודע שכשהם התחילו להתפרסם בהפסדים בתביעות שלהם, ופתאום הבינו שהם קשורים למגפה הזאת, שאנשים, בעיקר היא קרתה מתחת לאף להרבה אנשים, כן? אנשים לא ממש שמו לב שפתאום יש יותר נרקומנים שיש יותר מחורים ושיש יותר זה. אז הם הפכו להיות מוקצים. הם כמובן, במסגרת התהליך הזה, תרמו הררי כספים למלא מלא מוסדות כדי להלבין את שמם, כפי שמיליארדרים עושים. גם בישראל, אגב, אני חושב שהיו כמה מוסדות על שם משפחת סאקלר. ובשנים האחרונות, בגלל סדרת הגילויים האלה, אז פשוט התחילו להסיר את השמות שלהם מכל מקום אפשרי, כשישראל הייתה לדעתי כרגלה בין האחרונות לוותר על זה.
באוניברסיטת תל אביב.
כן, כן. אני חושב שמה שבאמת חשוב להבין בהם, עד כמה זה זדוני, הסיפור הזה, כן? זה לא סתם שמדובר בעוד חברת תרופות שעשתה כסף על התמכרות של אנשים, שזה אגב יכול לקרות לכל מיני חברות תרופות, וחלקן כמובן לא הייתי אומר שהן גורמים חיוביים בהכרח בעולמנו. אבל במקרה הזה, הם אפילו שונים ומתפדלים ביחס לברוני סמים גדולים, של פאבלו אסקובר, אל קפון, כל ברון סמים שתחשבו עליו, שכל הברונים ההם נכנסו לשוק קיים של סמים, הרואין, אופיום, קוק, מה שלא רוצים.
כלומר, אם זה לא היה הם, זה היה מישהו אחר שהיה מוכר את זה.
כן, הם הוציאו פטנט. הם הוציאו פטנט על הסחורה החדשה שלהם, ואז ידעו כמה היא מסוכנת, הסבו את הסכנה שלה, שיחדו את דרכם לאשר אותה כדי למכור לשוק, ואז דחפו אותה לידיים של כל מיני רופאים שיקדמו את המחירה שלהם. זה באמת כמה צעדים קדימה מאסקובר ודומיו.
אז הם יצרו את הבעיה הזאת, היום כבר אי אפשר להשיג את התרופות האלה.
כן, אבל השוק של המחורים כבר קיים. עכשיו אני אומר, אנחנו כבר, יש פה איזושהי דינמיקה, את יודעת, האנלוגיה שאני תמיד, או הדימוי שאני תמיד אוהב להשתמש בו, זה שאת יודעת, אם תצאי לא לבושה מספיק בקור בסופה, אז את אולי תצטנני, אבל אם תחזרי הביתה, זה לא משנה שכבר חזרת הביתה, את עדיין מצוננת. אז אני אומר, ארצות הברית עדיין מצוננת מהסקלרים, זאת אומרת, יש לה כבר המון המון מחורים, והם מחפשים את הסם הבא, ויש מי שימכור להם, ובעודם מחפשים את הסם הבא, יש עוד אנשים שיראו אותם ואולי יצטרפו אליהם, והבעיה הזאת פשוט נמשכת. ואז כשהוסיפו אליה את הקורונה בנרטיב הארוך הזה, אז הבעיה הזאת פשוט גדלה פי 2 ו-3. זאת אומרת, כל האנשים שפתאום היו במצוקה וחיפשו איזשהו מוצא מהחיים שלהם, מצאו את זה בסמים האלה, ספציפית.
אז בעצם הסקלרים גרמו למגפת הפנטניל?
הייתי אומר, הם יצרו את השוק של האופיואידים בארצות הברית, כפי שאנחנו מכירים אותו היום, כן, בפלח הספציפי הזה ועם המסה הענקית הזאת, ואז הם עצרו אותם והפסיקו לשווק את התרופה שלהם, ואז כבר היו לך המון המון אנשים שרצו סם בליגה הזאת, ולתוך השוק הזה נכנס הפנטניל. זאת אומרת, הוא כבר בא ואמר, אוקיי, אני, יש פה ריק עכשיו בגלל שאין את הכדורים האלה, ולא רק שיש פה ריק, אני אציע גם גרסה זולה יותר, קלה יותר להשגה, והאפקט שלה חזק יותר.
אז הפנטניל הוא בעצם, הוא לא נמצא בתוך התרופות של תאגיד פרדו, אלא בא כבר כתחליף, אחרי שהצורך, הביקוש, נוצר.
כן, הייתי אומר שכמו כל מוצר סינתטי מסוים, הם יצרו איזשהו שוק של מוצר סינתטי מסוים, ואז השוק הזה הצליח, אותם הוציאו מהשוק, במובן הזה, ואז נכנסו שחקנים חדשים, והשחקן שכבש את השוק, ואגב, הוא לא היה היחיד, כן? אבל הוא פשוט היה הכי אפקטיבי, זה פנטניל. זאת אומרת, זה השחקן שפשוט מילא את הריק הזה.
What the report is showing and presenting today is a confirmation of the trend that we observe in the last 2-3 years, which is that drugs are everywhere. We never had so many drugs being smuggled through Europe or produced in Europe.
איפה אנחנו יכולים לראות ביטוי של ההתפשטות הזאת, של המגיפה הזאת, מעבר לארצות הברית?
אני
קראתי, כי אומרים שאירופה היא
היא היעד כרגע גם.
היא היעד, כן.
לא, אני אומר, כי זה באמת, תראה, זה יכול להיות שזה גם פה. אני לא מכיר מספיק את המצב בישראל. אני יודע שיש, אני ראיתי במו עיניי, כן? כאילו אנשים משתמשים בחומרים סינתטיים ברחובות תל אביב. דרום תל אביב כמובן, זה לא משהו שחוצה את זה. אבל אז אני לא יודע אם זה זה, האם זה קשור, האם זה חלק, כאילו אין לי באמת הבנה, אולי אפילו לא צריך להכניס את החלק הישראלי, אבל אני כן יודע להגיד, מה שאני כן יודע לדבר עליו.
האמריקאים כן היו רוצים שכולנו נפחד מהדבר הזה, והם ייצרו כבר קואליציה בינלאומית כדי להילחם במגפה הזאת.
כן, עובדה היא שבאמת יש, שוב, אני לא יודע אם זה ספציפית פנטניל, אבל הייתה קואליציה שהם עשו כינוס בקיץ האחרון של 80 מדינות שעסקו בנושא הזה, אז כנראה שזה מספיק מעניין 80 מדינות. אנחנו כן יודעים שנגיד קנדה, שהיא חולקת גם גבול מאוד גדול עם ארצות הברית, אז שם יש עלייה עקבית גם. בקנדה נרשמו ב-2023, שנה שעברה, 4,000 מקרי מוות מפנטניל. עכשיו, 4,000 זה המון אנשים. קנדה זה מדינה של יותר גדולה מישראל כמובן, אבל היא גם לא אמריקה, היא לא ארצות הברית, היא בערך 20-30 מיליון איש. ומדובר, אם אנחנו מדברים על עקומות, אז מדובר בעלייה לשנים, כאילו כל שנה הם עולים קצת. זאת אומרת, גם הם יש להם איזושהי מגמה של כל שנה מצטרפים יותר מחורים מאשר נעלמים להם. אז זו תופעה שהיא כבר כנראה תהיה איתנו. מה גם שאנחנו מדברים בסופו של דבר על מוצר שלא צריך, כמו נגיד קוקאין, קנאביס, לגדל אותו איפשהו ולשנע. אוקיי, מדובר בכל מי שראה את הסדרה שובר שורות, כן? אפשר להכין את זה במרתף איפשהו, אם יש לכם את כל החומרים הרלוונטיים, לא שאני חושב שזה בהכרח קל, אבל זה משהו ש מאוד יכול לאפיין את המאה ה-21.
בטוח יש סרטוני יוטיוב שמסבירים איך.
ואם לא יוטיוב, אז רשתות קצת יותר עם פחות רגולציה.
מתחת לרדאר, כן.
כן, בדיוק.
What are you against? 100 more high-tech drug detection machines to significantly increase the ability to screen and stop vehicles smuggling fentanyl into America. That's killing thousands of children.
אז עכשיו נחזור לימים האלה ולמערכת הבחירות בארצות הברית. כמה באמת הנושא הזה, נגענו בזה קודם, אבל אני רוצה שנדגיש את זה, כמה הנושא הזה בשילוב עם הגירה מדרום ומרכז אמריקה, כמה הנושא הזה יהיה מרכזי במרוץ בין טראמפ לביידן?
אני חושב שפרשנים כמוני ואחרים נוטים להסביר את הדברים האלה בדיעבד. כי הרבה יותר קל לנו ככה, אין מה לעשות, אנחנו צריכים להקל על עצמנו איכשהו. אבל תראה, אם נחזור רגע לבחירות ב-2016, נכון? הבחירות שדובר, תוצאות שדובר עליהן הכי הרבה לדעתי, נכון? של הילרי וטראמפ, שהיה פער מאוד קטן, ומישיגן וויסקונסין, וכל המדינות שעניינו אותנו, ואז היו מלא מלא כתבות על, הנה קבוצת הנשים שלא הצביע באותו זמן, ויכלו לשנות הבחירות. והנה קבוצה אחרת שלא, שיכלה לשנות הבחירות, אבל, והנה הנושא שכולם דיברו עליו, ואם הם רק היו מגיעים לקלפי, זה היה משנה את הבחירות, וכן הלאה וכן הלאה. אז אם הבחירות האלה, כן, הסתיימו בפער קטן, אני מניח שיהיה את הדיון גם הזה, ואם הבחירות האלה יסתיימו בניצחון של טראמפ, אני מניח שזה הנושא שהוא ידובר עליו. הרי אם ב-2016 דיברנו באמת על גבול מקסיקו, נכון? זה הנושא שהוא דיבר עליו, ואז הוא רץ איתו אל תוך הנשיאות שלו. אם הוא ינצח עכשיו, אז אני מניח שנושא שלא רק שנראה את זה בפוקס ניוז, אלא נשיא ארצות הברית יתחיל לדבר על זה, כן? הוא יתחיל לדבר על הוא גם רצה, כן? הוא קרא להפציץ במקסיקו, למשל. אז כל הנושא הזה צפוי לחזור לתודעה בצורה מאוד גדולה. אם זה לא, אם ביידן ינצח, אני חושב שהדמוקרטים יהיו במקום של חשבון נפש מאוד גדול, כי העמדה של המפלגה במשך שנים ארוכות הייתה קצת להצניע את הנושא של הסמים ולדבר יותר על ההגירה ולתת אשרות כניסה לפליטים ולהפוך את הגבול ליותר הומני ופחות שיטור ואכיפה של סמים, אלא יותר טיפול וכל ההיבטים האלה דווקא. וביידן שינה כיוון בשבועות האחרונים, שהוא פתאום אימץ את העמדה הימנית לקראת הבחירות.
אבל יותר בגלל משבר ההגירה, פחות בגלל משבר האופיואידים.
הייתי אומר ששוב, בדעת הקהל שאליה הוא פונה, שזה במרכז, זה בא ביחד, אוקיי? אם את אמריקאית שגרה באמת, ואת אפילו לא צופה של פוקס ניוז, כן? את פשוט במרכז. אז אולי כנראה שאת מכירה מישהו שזה נגע בו איכשהו, אוקיי? כאמור, זה, 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 זה נגע שפוגע המון המון במעמד הבינוני, ובדיוק בקרב אזורי מרכז ארצות הברית, דרום מרכז ארצות הברית, ושם יש מלא אנשים שמכירים מישהו שמת מזה, או שקרוב משפחה שלו מת מזה, וזה באמת סוגיה מאוד מאוד נפוצה. ובציבור הזה יש נרטיב מאוד ברור, מוצדק, כן? שהבן אדם הזה שאני מכיר מאצלי בשכונה, שזה יכול להיות גם בשיקגו, כן? והוא מת ממנת יתר, או שאבא שלו מת ממנת יתר, שזה גם משהו שיכול לקרות, אז הסם הזה הגיע ישירות ממקסיקו. זאת אומרת, החיבור הזה הוא כל כך פשוט, ואם אני לא יודע מה השם של הסם, כנראה שאני אקרא לו פנטינל, כי זה השם הנפוץ ביותר למוות מהסוג הזה. אז אתה לא חייב לפנות לימין בשביל לדבר ככה, וביידן התחיל לפנות למרכז כדי לדבר ככה, שזה מאוד רחוק מאיפה שהמפלגה שלו נמצאת, ואני לא יודע להגיד עדיין האם זה פוזיציה לקראת בחירות, או שמה זו מדיניות חדשה שהוא מאמץ במסגרת הניסיון שלו לפנות למרכז. כי השמאל, האגף שמאל של המפלגה שלו, אותו אגף שקורא להפסקת אש כל הזמן, זה גם האגף שאומר, אל תעצור את המחורים, תשים אותם, תבנה להם מכוני גמילה, וכל מיני טיפולים שונים.
אבל דיברנו כבר, נראה לי, בשיחה הקודמת שלנו, על כך שהאגף הזה, האגף של הווק, נכון? זה האגף של הווק, הוא אגף מאוד קולני, הוא לאו דווקא האגף המכריע במפלגה הדמוקרטית.
אני מסכים, אני פשוט חושב שהאגף הקולני הזה, מאוד מעניין לחשוב על למה דווקא ישראל כל כך גורמת לו להיות קולני. אבל האגף הקולני הזה למד מאז 2021, מאז שביידן הכניס אותו בעצם לקואליציה כשותפים בחקיקה. זאת אומרת, כאמור, כל התוכניות שכרגע מניתי על הטיפולים במקום אכיפה, הוא לקח את זה מאליזבט וורן וברני סנדרס ו-AOC וכל האנשים הפרוגרסיביים. אז הם יודעים שיש להם עכשיו access לכוח, שיש להם יכולת להשפיע על המדיניות של השלטון, לרבות בנושא סמים, ו... ומתנהלים בצורה מאוד חכמה עד ישראל. זאת אומרת, עד השביעי באוקטובר היינו מתנהלים בצורה שהם לא ביקרו יותר מדי את ביידן, אפילו הסקווד המפורסמות לא ביקרו יותר מדי את ביידן, הם כן תמכו בכל המדיניות שלהם, יצאו להגן עליו ב-MSNBC. בישראל ראינו פתאום את הנתק הראשון הזה, ואני לא יודע לדבר על, אני לא יודע להגיד מה הם עומדים או עומדות לעשות בנושא הגבול ועל הסמים, כי עדיין לא ראינו לאן זה הולך. עדיין לא ראינו האם הוא באמת עושה את זה למען הבחירות, או האם הוא עושה את זה כי זה באמת שינוי במדיניות שלו, והוא הולך עכשיו להיות מאוד מאוד קשוח בנושא ההגירה, ואז יכול להיות שנשמע מהם.
אם יבינו שהוא עושה את זה למען הבחירות, אז הם ישתפו פעולה עם זה.
אני חושב שכן, כן.
נתנאל שלומוביץ', תודה רבה לך.
תודה לך.
בשיחה הזאת. עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. אתם יכולים למצוא אותנו באתר ובאפליקציה של הארץ ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אם זה באפל ובספוטיפיי, אתם גם מוזמנים לדרג אותנו. זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. תודה רבה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, אברי רוזנצבי ורועי סמיוני. אני חן ליברמן ואנחנו נשתמע בשבוע הבא.